ניכרת מאוד, כי המצווה הזו, זוהי השאלה הפרשנית הפשוטה כאן, איזו מצווה? כי המצווה הזו, של אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ממך ולא רחוקה. מיד נמשיך, שתי האפשרויות הן פשוטות. או כי המצווה הזו, שנכתבה עכשיו, מצוות התשובה, והיא, עליה יאמר מה שמיד יובא, לא נפלט, לא רחוקה, לא בשמיים, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, או שיש לפנינו בעצם סיכום ששייך לתורה כולה. כי המצווה הזאת, זאת אומרת, כל התורה כולה שעכשיו אני מסיים את נתינתה, כל התורה כולה לא בשמיים היא, לא נפלאתי, לא רחוקה. אנחנו יודעים שבדרך כלל חז"ל באמת למדו את זה לגבי התורה. זכר בפסוקים, הדרשות די מוכרות, לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא, לא בשמיים היא, לאמור מי יעלה לנו השמיימה ויקחיה לנו, ישמיענו אותה ונעשינה. בנימוק הזה משתמשים בניגוד לדעתו המפורסמת של רבי אליעזר בתנורו של אחנאי. כן, חז"ל ראו את זה כעניין של התורה כולה. התורה אינה בשמיים, לא התשובה. ולא מעבר לים היא לאמור, וכך למדו חז"ל, שלא תמצא את התורה לא בתגרנים ולא בסוחרים שמעבר לים, וכך הלאה. כלומר, חז"ל למדו את הפסוקים האלה כשייכים לתורה וללימודה. לא מעבר לים היא לאמור, מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחיה לנו, וישמיענו אותם ונעשינה. קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשות אותו. הרמב"ן מביא את שתי הדעות, פעם כי המצווה הזו, פירוט נכתב מתחת לרמב"ן ספורנו, הרמב"ן הוא האותיות שמובאות מתחת הפסוקים, זה הרמב"ן, לא הספורנו, וטעם כי המצווה הזו, על כל התורה כולה. כלומר, כך הוא פותח, בפשטות המדובר הוא לא על התשובה שנשנתה בפסוקים הקודמים, אלא על כל התורה כולה. והנכון, כי על כל התורה ייאמר כל המצווה אשר אנוכי מצווך היום. לא כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום. לכן הרמב"ן דוחה את האפשרות הראשונה. אם אכן צדקתי שהמדובר הוא על כל התורה, היה צריך להיות כתוב כל המצווה אשר אנוכי מצווך היום. הרי זה כולל הרבה פרטים. ואם כתוב כי המצווה הזאת, בהתייחסות ספציפית לאיזו שהיא מצווה, אין ברירה אלא להסביר את זה על המצווה האחרונה שנשנתה. ומה היא? אבל המצווה הזאת על התשובה הנזכרת. כי והשיבותה אל לבביך, ושבת עד השם אלוקיך, מצווה מצווה שיצווה אותנו לעשות. למרות שהפסוקים אינם נאמרים בלשון ציווי רגילה, עשה כך וכך, אלא בלשון שהרמב"ן אוהב לקרוא לה לשון בינוני, ושב, ושבתה, והשיבותה, ולא שוב, בלשון של ציווי ממשי, וזה מה שמפריע לו לקרוא לתשובה מצווה, כי זה לא נאמר כמצווה, אלא כפרק שיותר נראה כהבטחה, שכשתגיע אל הגויים ויקרה כאן וכאן, אז שב השם אלוקיך את שבותה, ואתה תשיב את עצמך אליו. יותר נראה הדבר כהבטחה מאשר כמצווה, ולכן הנטייה הראשונה של הרמב"ן הייתה להסביר את הפרשה הקצרה הזו על כל התורה כולה. אבל לפני שנאמר כי המצווה הזו ולא כל המצווה, מאלץ את לומר שזה בכל זאת מתייחס לתשובה. ומה שנאמר בלשון הבינוני, ונאמרה המצווה הזאת בלשון הבינוני, לא בלשון ציווי, אלא בשבתה והשיבותה, לרמוז בהבטחה, כי עתיד הדבר להיות כן. כן, הרמב"ן כאן הוא מאוד יסודי, מבחינה פרשנית. המצווה של התשובה היא מצווה. זה אגב, לא ניכנס עכשיו, יוביל את הרמב"ן למנות במניין תרי"ג המצוות שלו את מצוות התשובה כמצוות עשה. בניגוד לרמב"ם למשל, שלא יוכל לבנות את המקווה הזו כמקוות הזה, כי הוא יראה את כל הפרשה כאיזושהי הבטחה בלבד. שבתה, והשיבותה, הפרשה עוסקת בתשובה, אבל בהבטחה על זה שתהיה תשובה, ושהתשובה הזו תועיל שגם השם ישוב אלינו, וישיב את כל מה שאנחנו רוצים כבראשונה. ההתלבטות הזאת היא ההתלבטות בין הפרשנים בהסדר המצווה הזאת. השאלה של הרמב"ן נשארת שאלה טובה מאוד, אם נסביר שהמצווה הזאת זה התורה כולה, מדוע נאמר המצווה הזאת? מה פתאום לכנות את כל התורה המצווה הזאת? לא מדובר פה על מצווה ספציפית, גם לא על מצווה תלמוד תורה, אלא על המצווה הזאת. ככה זה תפסו, לא בשמיים היא מה? לא רק הפסיקה או המצווה או מצוות התלמוד, אלא כל התורה כולה אחרי שניתנה מן השמיים היא לא בשמיים. ואז טובה מאוד השאלה הפרשנית של הרמב"ן, אם זה עוסק בכל התורה, צריך היה כתוב להיות כל המצווה הזאת. אם זה אגב עוסק בתשובה, אז השאלה הפרשנית הפשוטה היא, למה דווקא על התשובה נאמרו הדברים שכתובים כאן? לא בשמיים היא, לא מעבר לים היא, הרי מצוות שעליהן יכול לומר הכתוב, לא בשמיים, לא מעבר לים. אז הדברים בזה הם ארוכים, אבל כיוון שאני רוצה הפעם להקדיש לגישה שהולכת לזה שהמצווה הזאת זה כל התורה, ובכוונה נאמר המצווה הזאת, נסתפק רק בפרשנותו של הספורנו, שהיא ממש הפשט של הפרק. היא הפשט שבפשט. הוא מוציא את הפרשה הזאת מההקשרים הכלליים שלה בענייני התשובה, הוא מקשר אותה רק לקונטקסט שבו היא מופיעה. כלומר, עם ישראל יצא לגלות, הוא יגיע למצבים קשים מאוד, ואז באים ואומרים לו כך, זה ראש העמוד משמאל, מה שמופיע בטעות בשם הרמב"ם. כי המצווה הזו, והפעם שאמרתי והשיבותה אל לבביך בכל הגויים, שצריך שהתשובה תהיה בעודך בגלות למען תיוושע. ואז ברורים ההמשכים. לא נפלאתי ממך שתצטרך לנביאים. לא רחוקה היא שתצטרך לחכמי הדור הרחוקים שיפרשו לך באופן שתוכל לעשותה אפילו בעודך בגלות. ובאר זה באומרו לא בשמיים היא לאמור לא יקרה לך בעניין התשובה שתצטרך בה להגדת נביא. רוש מאוד מעניין של רבי עובדיה פרום. אתה תצא לגלות, תה לך מצווה אחת, לעולם לא תצטרך לשאול את בית הדין הגדול איך עושים אותה, ולעולם לא תצטרך אישור נביא איך לעשות אותה. זו רק מצוות התשובה. המצווה הזאת תוכל ללוות אותך גם כשלא יהיה לך את מי לשאול ואי מי לברר, ואת מי לראות מה לימד הנביא. כי המצווה הזאת שעכשיו דיברנו עליה של התשובה, היא לא נפלט ולא רחוקה, ולכן היא יכולה ללוות אותך גם בגלות הרחוקה ביותר, הקשה ביותר, גם כשתהיה בודד, תמיד תוכל ללוות אותך המצווה הזאת. לפי הספורנו, הדברים הם פשוטים מאוד. לא נפלט ולא רחוקה, לא במובנים כלליים, אלא כיוון שהיא בתוכך, אתה יכול להבין אותה בעצמך, אתה יכול לקיים אותה בעצמך, ושונה מהרבה מצוות שאתה צריך בהן שאלות, תשובות, בירורים, איסורים, היתרים. המצווה הזאת בכל מקום תוכל ללוות. זהו ההסבר של הספור. כמו הרמב"ן, כמו כמה מן הראשונים שהולכים שהמצווה הזאת היא התשובה. לא כך נתנו חז"ל ברוב המקומות, לא כך נקט רש"י. רש"י למשל כותב, כי קרוב אליך הדבר מאוד, פיך ובלבבך לעשותו, כי קרוב אליך התורה ניתנה לכם, בכתב ובעל פה. רק מוזר, פיך ובלבבך, רש"י לומד בכתב ובעל פה. אבל רש"י השיטה השנייה הסביר שהפרשה כולה עוסקת אם כן בתורה. השאלה שנשארת לנו וממנה ניתן עכשיו להיכנס לתוך הדברים, אם בתורה עסוקים, מה פתאום? נקראת התורה המצווה הזאת. כל התורה כולה נקראת פתאום לקראת סיום התורה המצווה הזאת. ואם על התורה מדובר, אז הסיום, ההתחלה מובנת, לא בשמיים היא, לא מעבר לים, מי יקחה לנו, מי ישמיענו אותה, סיום, קרוב אליך הדבר מאוד, מביך ומלבבך לעשותו, הסיום הוא קצת קשה. כל התורה כולה כל כך קרובה, כל כך מביך ומלבבך, התשובה זה נכון. בעצם אדם רק צריך להחליט שהוא שב. נניח שאפשר לומר שזה קרוב. אבל לומר על כל התורה כולה שזה בפיך ובלבבך לעשותו פשוט כל כך, קרוב כל כך. אולי זה מה שרש"י הרגיש כשהוא אמר התורה ניתנה לכם בכתב ובעל פה. אבל איך זה פותר את הבעיה שהיא ניתנה גם בכתב וגם בעל פה? חסידי חכמים על רש"י מסביר מיד, אבל זו פרשנות שעדיין היא לא מספקת. דקשי עלי, קשה לו לרש"י, והאב כי היא לפנינו, כלומר התורה, היא אמנם לא בשמיים, לא מעבר לים, אלא לפנינו, קשה הבנת התורה מצד עומק המושג וקוטר המסיק. הבנת התורה עדיין קשה, בגלל שהמושג הוא עמוק והמסיק הוא קצר כדי להגיע אל עומק המושג. ועל זה פירש התורה ניתנה בכתב ובעל פה. כאן פרשנות יפה, אבל זה לא בפסוקים. כן, מתוך תורה שבעל פה, הבנת התורה קרובה מאוד. זה פירוש מאוד יפה, אבל זה ודאי לא פשוטו של מקרא. כלומר, קרוב אליך הדבר מאוד, אתה תשאל איך, הרי התורה היא כל כך קשה, כל כך גדולה, כל כך עמוקה, בשביל זה יש תורה שבעל פה. טוב, אבל עדיין לומר שזה קרוב אליי מאוד, ומי הוא מקרבי לעשותו, כל התורה מלאה בכמה קשה לקיים את התורה. כל התורה שבעל פה מלאה בכמה קשה לקיים את התורה. התשובה, יש בה באמת צד מאוד קל. הרהור תשובה, מבחינות מסוימות כבר נקרא תשובה. הרהור של תשובה. מי שמקדש אישה, הזכרנו את זה פעם בעניינים של תשובה, ואומר על מנת שאני צדיק גמור, ככה הוא אומר, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור. כולם יודעים שהוא רשע גמור. פוסק את הגמרא וכך פוסק הרמב״ם. קידושים תופסים. הרמב״ם אומר, תופסים יספק, אבל הם תופסים. מדוע? הרי יודעים שהוא רשע גמור, שמא הרהר הרהור תשובה. אולי באותו הרגע הוא הרהר הרהור של תשובה. ההרהור הזה גורמת לו איזושהי מהפכה פנימית. ההרהור של התשובה יכול להפוך אדם. תשובה אני מבין מה פירוש קרוב אליי מאוד, לפי. בלבבי, אירוע מסוים יכול לשנות, משהו יכול לעשות. אבל תורה זה תורה. הפירוש קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך, זה לא רעיונות. זה אין סוף פרטים ופרטי פרטים, זה עומק המושג וקוטר אמיתי. ולומר שהבכתב ובעל פה הוא רק שפשוט התורה שבעל פה באה להפוך את זה לכל כך קרוב וקצר, זה קשה בפשט, אני גם חושב שזה קצת קשה במציאות. כי אם התורה שבעל פה התורה נשארת לפעמים לא כל כך קרובה ולא כל כך בפיך או בלבבך. נדמה לי שכדי להבין את זה, צריך לראות את הפרשה הקצרה הזאת במכלול שלם. לעניות דעתי משה רבינו פונה בפרשה הזאת, אגב, ביומו האחרון, הוא עומד באותו היום מסוף פרשת כי תבוא, כאשר הוא קרא אל כל ישראל, החוקים שמובאים פה מצד שמאל, ואמר להם, אתם ראיתם את כל אשר עשה השם לעיניכם בארץ מצרים. באותו היום הוא קורא להם, באותו היום הוא אומר, אתם ניצבים היום כולכם. באותו היום הוא אומר להם, ב-120 שנה אנוכי היום לא אוכל עוד לצאת ולבוא. ובאותו היום, זהו יומו האחרון, הוא מעביר את הדברים האחרונים לישראל. בתחילת נאומו הוא פתח בהתייחסות למצב של העם. נסתפק רק בשני פסוקים מתוך תחילת הנאום. אתם ראיתם את כל אשר עשה השם לעיניכם בארץ מצרים, פרעו ולכל עבדיו ולכל עבדיו. המסות הגדולות אשר ראו עיניך, האותות והמופתים הגדולים ההם. ואיך מסיים המנהיג אחרי 80 שנות הנהגה, אחרי 40 שנות הולכה במדבר, מהם מילות הסיום שלו? ולא נתן השם לכם לב לדעת, ועיניים לראות, ואוזניים לשמוע עד היום. אני חושב שזה הפסוק הקשה ביותר בכל קורותיו של משה ישראל. אני עומד היום בתום 120 שנה, 80 שנה אחרי הפגישה בסנה, כשאני מסכם מה העברתי לכם, אני חייב לסכם את זה, ולא נתן השם לכם לב לדעת, ועיניים לראות, ואוזניים לשמוע עד היום. לא הצלחתי, מה שרציתי לא עבר, כי הרי המגמה הייתה, כך הוא יומשך מיד, מה הולך אתכם 40 שנה במדבר, לא בלו סלמותיכם, לחם לא אכלתם, יין ושיכר לא שתיתם, כל היה למען תדעו, כי אני השם אלוקיכם. אבל אתם לא יודעים, לא נתן השם לכם לב לדעת. זה הסיום. הסיום הקשה ביותר שיכול להיות. מי שעובר אחורה, זו הייתה מגמתו של משה מתחילת הדרך. את המכות הוא מעביר למען תדע ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך וידעתם כי אני השם למען תדעו למען תדע. זה חוזר אין סוף פעמים. שאיפה של משה להכניס את המודעות של הקדוש ברוך הוא בקרבם של ישראל. את הידיעה שאנוכי השם אלוקיך, את הידיעה של הכרה בחסדיו של הקדוש ברוך הוא. כשהוא מסיים הכל, הוא מסיים, לא נתן השם לכם לב לדעת עד היום. ואנחנו נחזור לפסוקים האלה. לעניות דעתי, הפסוקים שבהם הוא חותם את התורה, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, נאמר באותו יום, המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא בשמיים היא, לא מעבר לים, לא רחוקה, לא מפלט, זהו הניסיון האחרון להחדיר את התורה לידיעת הלב של ישראל. זהו הניסיון להעביר את מה שמשה חושב שעדיין לא עבר. מה זה מה שהוא חושב שעוד לא עבר? איך הוא מנסה להעביר את זה? את זה נראה בהמשך. חז"ל תיארו את הפסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד. פיך ובלבבך לעשותו. זה מדרש השוואתי, שמשווה בין המוסר הזה של משה רבינו, בין דברי מוסר אחרים של שלמה המלך. הם התייחסו במדרש רבק בדברים לסוגי המוסר המפורסמים של שלמה על האפלן. הוא אומר בפסוקים שלו, אמר עתל, אכל בדרך, הרי בין הרחובות. לכן הוא לא עושה כלום, כי בחוץ יש אולי הרי, יש שחל, עתלת נטוב על פירה ועתל על מיטתו, אמר עתל ידו בצלחת, נלאה להשיבה אל פיו. חכם עצל בעיניו משבעה משיבי תו. פשטות החכם, העצל הוא חכם בעיניו, בעיני עצמו. יש לו לזה לפחות שבעה פעמים. ביטוי שבעה פעמים הוא ביטוי במספר. למרות שבפסוקים האלו לא הובאו שבעה פעמים של העצלן. וחז"ל אמרו כך, דבר אחר, וחז"ל הם על הפסוק שלנו, כמו במשלי. בפיך ובלבבך לעשותו. הבנן אמרי, שבעה דברים אמר שלמה על העצל. ומה שאמר משה היה גדול מכולם. כיצד? דוגמה למדרש השוואתי שרוצה לברר את מה שכתוב בבפיך ובלבבך לעשותו מתוך נושא אחר לגמרי. אבל השאלה שעומדת לפני המדרש היא בעצם אותה שאלה שעמדה בפנינו בתחילת הדברים. אם הפסוק עוסק בתורה, אז מה זה בפיך ובלבבך לעשותו? מה שאמר משה היה גדול מכולם. כיצד? תראה את הדברים במהירות. אמרו לעצל, רבך בעיר, איך הוא ללמוד תורה? מאוד מעניין פסיכולוגית, איך בעצם העצל מצליח תמיד לא לצאת. לכו ללמוד תורה ממנו. הוא מיישיב אותם ואומר להם, התיירא אני מן הארי שבדרך. מנין שנאמר, אמר עצל, שחל בדרך. אמרו לו, המכשול, המוקש הזה הוסר, הרי רבך בתוך המדינה. מדינה כאן במובן של פחות מעיר. רבך בעיר זה במחוז, חבל הגדול, מדינה זה בפלך הזה. אמרו לו, הרי רבך בתוך המדינה, עמוד ולך אצלו. אמר להם, מתיירא אני שלא יהיה ארי בתוך הרחובות. נאמר ארי ברחובות. אמרו לו, הרי הוא זר אצל ביתך. אמר להם, והארי בחוץ, שנאמר, אמר הצל, ארי בחוץ. אמרו לו, בתוך הבית, לא אצל הבית, לא ליד הבית, אצל ביתך הכוונה היא ליד הבית, רק אליך בחוץ. אמרו לו, טוב, הוא כבר נכנס, הוא בתוך הבית. השיב להם, ואם הולך אני ומוצא את הדלת נעול, אני מחזר ובא, אולי הדלת תהיה נעולה. אמרו לו, פתוח הוא. מנין שנאמר, הדלת תסוב על צירה והצל על מיטתו. לסוף שלא היה יודע מה להשיב להם, לסוף שלא היה יודע מה להשיב, אומר להם, או הדלת פתוח, או נעול, מבקש אני לישן עוד מעט. אבל תמיד צריך קודם כל את החלקים הראשונים. ובסוף הוא אומר שהוא רוצה עוד שתי דקות לגמור. מנין שנאמר, עד מתי הצל תשכב? עמד משנתו בבוקר, נתנו לפניו לאכול, הוא מתעצל לתת לתוך מין. כלומר, העצלות בסופו של דבר מובילה אותו גם למידה אישית, לא רק לגבי לימודו. שנאמר, תמן עצל ידו בצלחת נלאה להשיבה אל מין. ואיזה שביעי, מהו הטעם השביעי? כפי שעבר, יש כאן שישה טעמים. ואיזה שביעי, מחורף עצל לא יחרוש, ושאל בקציר בעין, בפרק אחר שלמה אומר. בחורף הוא לא יחרוש, זה חורף, הר, ושאל בקציר בעין, כי הוא לא חרש בחורף. מהו מחורף עצל לא יחרוש? אמר רבי שמעון בן יוחאי, זה לא סתם חורף בקציר, אלא זה שאינו למד תורה בנערותו, בימי חורפו. בימי חורפי הכוונה היא בימי נערותו. הוא מבקש ללמוד בזקנותו ואינו יכול. זהו, ושאל בקציר בעין. זה יהיה סופו של העצל הזה. טוב, זה שלמה יפה מאוד. אבל מה משה אמר לעצל? מה שאמר משה היה גדול מכולם. מנין? כי קרוב אליך הדבר מאוד, ובפיך ובלבבך לעשותו. עושה דבר מתוך פיך. רעיון מאוד עמוק. שלמה המלך ומשה באים הנה בשתי גישות חינוכיות אחרות. שלמה בא מבחוץ. מנסה לשכנע את העצל כל הזמן לקום וללמוד תורה. המודל או השאיפה של העצל נמצאת באיזשהו מקום והמשכנע מנסה לקרב את המקום. הוא בעיר, הוא במדינה, הוא אצל הבית, הוא בתוך הבית. הנה הוא כאן, רק תקום. משה רבינו מתחיל אחרת לגמרי. השאיפה היא לא לרבך. לרבך לא נמצא בשום מקום. השאיפה היא לאותה תורה שאתה רק צריך להוציא מתוך פיך. ואצלך בפנים. אתה לא צריך בכלל לחפש את זה בפנים. חבל ראו כאן שתי תפיסות חינוכיות שונות לחלוטין ביחס לגישה לתורה או לגישה לחיפושו של שלמה בדרך המוסר מנסה לעורר את האזן ולקרב אליו את הרע ולהראות לו שהמכשולים בדרך הם לא כל כך גדולים. משה מנסה לעשות פעולה אחרת לגמרי. הוא מנסה להסביר לאדם שמה שהוא צריך לעשות זה בסך הכל לחשוף את עצמו. כאן במקום שאתה עכשיו מתהפך במיטתך, כאן נמצא גם רבך בפנים. אתה רק צריך למצוא. אתה רק צריך להוציא אותו. לשון אחר. התורה הזו ששלמה מבקש שאתה תרד מן המיטה ותלמד אותה. משה מבקש לומר שהתורה הזו בעצם נמצאת אצלך. כל מה שאתה צריך ללמוד אמור לחשוף לך את אותה תכונה פנימית שיש בך בפנים במקום אחר. היא שיטה אחרת לגמרי. לא אתה צריך ללמוד משהו חיתומי לך שאשכנע אותך כמה הוא קרוב וניתן להשגה, אלא אתה והתורה זה דבר אחד. וכל עוד לא תוציא את זה מתוך הבא, אתה לא תגיע. וכל אותם הקשיים שיש אצל רבך שעומד אצל הפתח או במדינה או בעיר או בתוך הבית הם בעצם אוסף של מצוות ומעשים ולימודים וחוקים שבאו לעזור לך לחזור את עצמך. הוצא אותו מתוך פיך. אל תביא את זה מלמעלה. ואת הנקודה הזאת צריך להבהיר. זה מה שמשה פנה אל ישראל ואמר להם, ראיתם את המסות, את האותות, את המופתים, אבל לא נתן השם לכם לב לדעת, עיניים לראות, ואוזניים לשמוע עד היום. מראשי שם, לא הכרתם את חסדיו של המקום. ראיתם הכל, אבל זה לא היה חלק. ונזר מסביר בסוף המזמור שאנחנו אומרים תמיד בליל יום העצמאות, מחכם וישמור אלה, ויתבוננו חסדי השם. ונזר מסביר מחכם וישמור אלה. חכם, החוכמה, לראות את הדברים ולשמר אותם. אבל בשביל להתבונן בהם צריך את חסדי השם. מי חכם וישמור אלה, ומזה עדיין לא עשית שום דבר פנימי. אתה יכול לראות הכל, אבל לא קורה אצלך כלום. כדי שחסדי השם האלו יפעלו אצלך, צריך כאן איזשהו חסד שיעשה אותך למתבונן. הוא מדייק, לא מי חכם וישמור אלה, ויתבונן חסדי השם. אלא מי חכם וישמור אלה, ויתבוננו חסדי השם, חסדי השם שיהיו מתבוננים. זהו איזשהו חסד, שאתה מצליח לא רק לדעת, אלא גם לדעת בלב. לא רק להכיר את כל המצוות כולן, אלא גם להרגיש שזה חלק ממך. כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאת. לא רחוקה, לא בשמיים, לא מעבר לים, אלא בפיך ובלבבך לעשותו. ואת זה משה מרגיש חסר. חז"ל מתארים את זה בצורה קשה. במדרש שלעניות דעתי הוא גם בסיס מתודי, במיוחד ללימוד תורה, אבל אולי לכל לימוד בכלל. מדרש שמופיע על הפסוק בשיר השירים, שמחוני בעשישות, רפדוני בתפוחים, כי חולת אהבה אני. מסבירים חז"ל הרבה מהן העשישות ומהם התפוחים, אבל ברור שבאה כאן הראיה ואומרת, פינוקים, תענוגים אני מבקש, תרפדו אותו, סמכוני במשהו, אי אפשר לתת לי את זה סתם כך, כי חולת אהבה אני. יש איזשהו חולי של אהבה, שבגללו אני צריכה שתסמכו אותי בעשישות ותרפדו אותי בתפוחים. אומרים חז"ל כך במדרש שיר השירים: אף על פי שאני חולה, אהובה אני לא. הני, עד שלא יחל לאדם, אוכל מה שמוצא. כל עוד לא אמרו לאדם דיאגנוזה מסוימת, הוא אוכל. כיוון שחלה מבקש לאכול כל מיני דם. הרי שהוא חלה, פתאום הוא שומר על כל מיני סוגים של דיאט. כל מיני טענים. מתחילות הקפדות על דברים שהוא לא הקפיד מקודם אף פעם. אמר רבי יצחק, המשפט הזה הוא משפט מפתח, אני חושב, להמון המון דברים. בשעבר, הייתה התורה כלל, והיו מבקשים לשמוע דבר משנה ודבר תנא. ועכשיו שאין התורה כלל, הם מבקשים לשמוע דבר מקרא ודבר אגדה. שעבר הייתה התורה כלל, פעם התורה הייתה איזשהו כלל, איזשהו מכלול. מבחינה מתודית הכוונה כאן, פעם למדו את התורה מהיסודות שלה. התורה שבעל פה הייתה מדרשי הלכה שבאו מהכללים, שבאו מן הפסוקים. למדת את התורה ככלל. כשהתורה הייתה כלל, הייתה נטייה לבקש לשמוע איך היא מתפרטת במציאות. ולכן היו מבקשים לשמוע דבר משנה ודבר תלמוד. הלכה, לימוד, פרט כזה, פרט אחר, פלפול כזה, לכם. עכשיו שאין התורה כלל, הם מבקשים לשמוע דבר מקרא ודבר אגדה. עכשיו שאין התורה כלל, זהו תיאור ממצא למצב שבו נמצא תורה. התורה נתפסת כפרטים פרטים, קו לקו, קו לקו, ואיר כאן, ואיר שם. התורה לא נתפסת כאיזשהו מכלול. התורה לא נתפסת כאיזשהו רעיון גדול שהולך ומתפרט, אלא כאוסף של פרטים שהרבה פעמים מכבידים על האדם. וכיוון שהם הרבה פרטים, והם פרודים האחד מן השני, והוא לא רואה את הקשר בין כל הדברים, הוא לא רואה את האור שמנהירים אליו כל הפרטים האלה, מתרחק מן התורה. אין לו כוח לדבר המשנה ולדבר התורה. תמכוני בעשישות, רפדוני בתפוחים, כי חולת אהבה אני, המחלה גרמה לי לבקש את התענוגים האלה. ומהי המחלה של חולת האהבה של שיר השירים לפי הממשל הזה? המחלה היא שהתורה נעשתה מכלל לפרטים. הזכרנו פעם את הרעיון הזה כאשר משה הולך להוריד את התורה מהר סיני. כל העם רואים את הקולות. וראיית הקולות הזאת, כך בלענו, היא המצב שישראל מגיעים אליו בהר סיני. היכולת לראות נחלשה היכולת לראות במראה את כל הקולות הבודדים שבדרך כלל שומעים באוזניים. העם איננו מסוגל לעמוד במצב הזה של וכל העם רואים את הקולות. הוא פונה אל משה ואומר לו, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים בינינו. הקדוש ברוך הוא מבקש להוביל את העם למצב שבו הוא יראה את כל הפרטים מתאחדים במכלול הגדול. הוא יראה את כל הפרטים אינם פרודות. אלא פרטים שמבטאים רעיון גדול. אבל כשהפרטים באים כפרט ונפרד מהפרט השני ונפרד מעוד פרט, הרי שפתאום אדם מאבד את הטעם, מאבד את הכלל, מאבד את היער כרוב העתים. הוא איננו מבין לאן הכל מוביל. ואז הוא לא קשור. הרי זה לגביו כמו מערכת של חוקים. חוק, ועוד חוק, ועוד חוק, ועוד חוק. אם לפני החוקים קודמת איזושהי האהבה הכללית במערכת הזאת, הרי שהחוקים לגביו הם קלים מאוד. הם נינוחים לגביו. כל הפרטים האלה הם בסך הכל מבואות של רעיון שהוא חלק ממנו. אבל אם החוקים באים בראש הדברים, והם באים כפרט, פרט, 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 ואין לו את עול מלכות השמיים שבא לפני כן, אחרי שבסופו של דבר זה לא מוביל אותו לשום דבר. סדרה של קריאת שמע היא שלעולם יקבל אדם על עצמו עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך יקבל עליו עול מצוות. מפני שעול מלכות שמיים הוא מה שעושה את הכלל, ומה שמקשר אותי עם הכלל, ואחר כך יקבל על עצמו עול מצוות. ושאבל, כשהייתה התורה כלל, היו כולם רצים אל המשנה ואל התלמוד. היום, בסוגריים זה גם הסבר מתודי לא קטן להתרחקות מבחינות מסוימות, מדבר משנה ודבר תלמוד. היום כשהתורה היא פרטים, הרי שאינך רואה בעצם בכלל איך הכל מתקשר ואיך הכל הוא כלל אחד ואיך אם הוא כלל אחד הוא חלק ממנו. המודע לזה שחייבים ללמוד את X ואת Y ולקיים את זה ואת זה, אבל אינך רואה איך הכל בא לגלות דבר אחד שולם. התופעה הזאת קרתה גם למשה רבינו עצמו. חז"ל מתארים את התופעה הזאת אצל משה כשהוא גומר לקבל את התורה. שם אומר הפסוק, ויתן אל משה ככלותו לדבר איתו. התופעה הזאת קורית בראש ובראשונה אצל משה רבינו עצמו. משה רבינו גומר לקבל את התורה אחרי 40 יום ו-40 לילה. אז נאמר, ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו מהר סיני. שני לוחות העדות, לוחות אבן, כתובים באצבע אלוהים. דרשו שם חז"ל מיד. אמר רבי שמעון בן לקיש, מהו לדבר איתו? ויתן אל משה כחלותו לא לדבר אליו, כמו שבדרך כלל מופיע, אלא לדבר איתו. מה זה לדבר איתו? הוא הרי לימד אותו. באו לדבר איתו, משל לתלמיד שלימדו רבו תורה. עד שלא לימדו היה הרב אומר, והוא עונה אחריו. כשלימד אותו, אומר לו רבו, בוא ונאמר, אני ואתה. בוא נדבר יחד. כך, כשעלה משה לשמיים התחיל לומר אחר בוראו התורה. כשלמדה אמר, רובן אומרה, אני ואתה, הווי לדבר איתו. ומה זה כחלותו? ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו. בו בא המדרש השני, וכאן שוב התנצלות, בצילום פשוט קפצה שורה, וכי כל התורה, זה מתחיל בשורה השנייה, וכי כל התורה למד משה? שאלה שחז"ל מעיזים לשאול, שאלה מאוד תעוזתית. כתוב בתורה ארוכה מארץ נידה ורחבה מן ים, ולארבעים יום למדה משה. איך יכול להיות שמשה למד את כל התורה כולה בארבעים יום, ולארבעים יום למדה משה? אלא כללים לימדתו הקדוש ברוך הוא למשה. כללים לימדה. הוא לא לימד אותו את כל פרטי התורה. לימד אותו כללים, כללים. ומה זה ככלותו? מלשון כללים. הוא כלל כללים. ואז באה האפשרות האחרונה. מה הוא ככלותו? בא רבי שמעון בן לקיש, כל מי שהוא מוציא דברי תורה, ואינן ערבין על שומעיהן ככלה, שהיא ערבה לבעלה, נוח לו שלא אמרה. למה? שבשעה שנתן הקדוש ברוך הוא התורה לישראל, הייתה חביבה עליהן, ככלה שהיא חביבה על בן זוגה. עיניים שנאמר ויתן אל משה ככלותו. שתי דרשות, שונות לגמרי, אבל שתיהן אותו עיקרון. החיפה הזו של קלה בעיני בעלה, כי עוד לא רואים את הדברים בפרטים, אלא רואים את הדברים במכלול. החוכמה היא להצליח לחבר את החיפה הזאת המכלולית עם ההתפרטות היומיומית של אחר. ויתן אל משה ככלותו לדבר איתו שתי אפשרויות, כללים כללים וככלה החביבה בעיני בעלה. וזה מה שקורה למשה כשהוא יורד מהר סיני בעצמו, זה מה שקורה לישראל כשהם מקבלים את התורה ממשה. וזה מה שנפגם כשהתורה מתחילה לעבור. איך דרשו פרשנים פשטנים כבר, משה קיבל קרא לי יהושע, ויהושע לנביאים, יהושע כבר לא קיבל ממשה, ונביאים כבר לא קיבלו מיהושע, ואנשי כנסת הגדולה כבר לא קיבלו, אלא התחילו למסור. כשמוסרים, אז נפגמים כמה דברים במכלול. משה קיבל תורה. משה מקבל את התורה כמות שני. כשהייתה התורה כלל, היו רצים לשמוע אל משנה ואל ועכשיו שאין התורה כלל, הם רצים לדבר מקרא ולדבר אגדה. זה מה שמרגיש משה רבינו יום לפני המצווה לעשות. הוא עומד בסוף 120 שנה. הוא מדבר עם דור דעה, עם דור המדבר, שלא פגשנו אותו עובר לא על דברי תורה ולא על איסורים אחרים. לא פגשנו אותו מעולם פוגם בדברים בסיסיים, ראינו אותו בניסיונות קשים, אבל הוא שמע את התורה. הוא עשה טעות פה, טעות שם, בעיניים לראות, באוזניים לשמוע, עד היום. משה רבינו מרגיש שהמצווה הזו, שהיא כל התורה ועוד רגע נראה למה קוראים לה המצווה הזאת וננסה ליישב את אותו רמב"ן קשה, שהמצווה הזאת צריך לקלוט שהיא לא רחוקה, שהיא לא נפלאת, שהיא לא בשמיים, שהיא מאוד מאוד אישית והיא מאוד מאוד שלי והיא מאוד מאוד כאן, והיא לא כמו ששלמה אמר שהיא כמעט אצלך, אלא פשוט רוצה אותו מפני. אין לו שום בעיה, כולם בסדר. זה המחנך שעומד ברגע האחרון והבעיה שלו היא שאין לו אף תמונה. כולם מאה, אבל זה הכל. הלב לא יודע. זה לא חלק. זה נאמר, זה נשמע, אבל אין כאן את הכחלותו לדבר. אין כאן את הכללים כללים. אין כאן את הקלה החביבה בעיני בעלה. יש כאן את החסר הזה של המצווה הזאת שהיא נראית כך, עודה, תו לתו, קו לקו. כאן מגיעים לעיקר. משה אומר שהיום הזה הוא מצווה את המצווה הזו. היא כל התורה כולה. עד היום לא הבנו. ומהיום הוא שואף שיתחילו להבין. ונדמה לי שמשה מדבר כאן עם העם שנכנס מן הגלות, מן המדבר, אל ארץ ישראל. הוא פונה מן העם שהכיר את התורה לא במציאות הארץ ישראלית. הוא נתן להם את התורה, הם מקיימים את התורה כבר כמעט 40 שנה, אבל ההליכה במדבר כמו ההליכה מחוץ לארץ ישראל לא מאפשרת להם להתייחס אל התורה כאל כלל, אלא כאל פרטים. עד היום הזה לא ניתן לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמור. אני לא עובר את הירדן, יאמר משה באותו היום. לא אוכל עוד לתת לנו. אתם עוברים את הירדן. ועכשיו הוא מעביר להם את המסר שמקיף את כל התורה. ויכול להתקיים בארץ ישראל דווקא. כשאתם עוברים לארץ ישראל, התורה הזאת שעד עכשיו נראתה הרבה פעמים מנותקת מן החיים, מנותקת מן המציאות, הופכת להיות תורה שהיא שייכת לחיים הכי הכי נורמליים שלך. זו תורה ששייכת לקרקע ושייכת למדינה ושייכת לחוץ ושייכת לפנים ושייכת... התורה הזאת שהייתה פרטים פרטים הולכת פתאום להיות תורה אחת כללית. אין כאן ניגוד בין החיים החיצוניים לבין שמירת התורה. שמירת התורה הופכת להיות חלק מן החיים הארץ ישראל, מן החיים החיצוניים. מתאר את זה אורות התורה ובזכה עיקר הידיעה שתהיה כללות התורה ועיקה בלב וחוזק והכרה ברורה כל כך עד שמכוח השפעת הכלל יושפע כוח הזהירות הפרטי בכל מצוות ודקדוקי תורה. ואז דומה הדבר לכוח חיים הנובע מן הלב ומתפשט על האיברים כולם. מה שאין כן מבלעדי הידיעה האמיתית הכללית. הרי כל דבר מן התורה הוא עניין מיוחד בפני עצמו. ומטיל שיבוש ביסוד הכרת התורה. הוא מונע מעבודת אהבה ודבר. היה להם דבר השם תב לתב קב לקב. צריך שיהיו דברי תורה ניכרים לחוקה אחת ומצווה אחת. לראות את כל התורה כמצווה אחת, מתפרטת להמון פרטים, ולחיות את התורה כתורת חיים. ולא לראות כאן המון המון חוקים שאני נאלץ לקיים את כולם, אלא לראות כאן חוקה אחת, מצווה אחת, כלל אחד, שככל שאני אקיים את פרטיו יותר, כך אני אצליח להגיע יותר אל המיצוי של הכלל הזה. לא לקיים את הפרטים כדי להגיע סוף סוף אל הכלל. לא לקיים פרט ועוד פרט ועוד פרט, כי יש לי סך של הרבה פרטים שאני צריך לקיים. כך אני אף פעם לא מרגיש את השייכות של התורה אליי. אלא להרגיש את התורה ולהבין שכל פרט בעצם נובע מתוך ההרגשה הזאת. לא רק להגיע למצב שבו פרטי התורה בורים, אלא שכל התורה הזו נקראת מצווה אחת. כי המצווה הזו, אשר אנוכי מצווך היום, לא בשמיים, לא מעבר לים, לא רחוק, לא נפלא ממך, קרוב אליך הדבר, מפיך ומלבבך לעשות. והיום הזה שהוא המעבר לארץ ישראל, גם אותו מבטא הרב קוק בפסקאות אחרות. הוא מעריך הרבה להיות ארץ ישראל ותורת ארץ ישראל, עוסקים בכלליותה של התורה קודם כל תכף, עוסקים בכל פרטי התורה, עוסקים בהלכות חקלאיות ובהלכות מקדש ובהלכות ארץ ובהלכות מדינה ובהלכות מלכים, ומלחמותיהם, וכל ההלכות שבעצם כל שנות הגלות היו מנותקות מהמציאות. אבל תורת ארץ ישראל הזאת, הוא אומר, אמורה להוביל בסופו של דבר לאיזושהי תחושה כללית יותר, גם בהגדה וגם בהלכה. לא רק ההגדה לבדה תואר מאור הרעיון הבהיר של תורת ארץ ישראל, אם גם ההלכה, יסודות הספרות, ניתוח הפסקים, שורשי השיטות ומובנם הכללי הנעוץ בעמקי החיים הרוחניים והמעשיים. ועכשיו לעיקר. ולא רק התורה במובנה הלימודי המצוי בארבע אמות של הלכה, כי עם הערת החיים כולם, הכל תלוי באושר הרעיון. בעומק התחייה הרוחנית המוכנת לתורת ארץ ישראל, הגבולים והקירות של הברזל שבין עניין לעניין, בין מקצוע למקצוע, ילכו ויקטנו. כאן הוא מתחיל להסביר איך תורת ארץ ישראל תקיף את הכל. העולם הרוחני כולו יהיה מוזכר באוויר חיי נשמות של ארץ חיים בזכירה אחת. עוד החיים לחמדת הרזים, כלומר, הרצון להבנת הפנים, הקבלה, לימוד הנסתר, רק הפלפול, והתעודדות התחייה של כנסת ישראל על אדמת הקודש, טכניקה, החומר, הרצון לחיות על האדמה, בירור הלכות והתרחבות החיזיון והשירה, חפץ השקידה המצוינת וחשק ההתפתחות הגופנית, כל ההפכים האלו, שהתורה תחזור לבית, פתאום יהפכו להיות כאלו שאין סתירה בין לומד התורה לבין מערכת החיים החילונית. והתורה תוכל לחזור ולהיות כלל. כל אלה וכיוצא בהם, שבחוץ לארץ ובנוהג שבעולם לפני ימי התחייה העומדים אחר כותלנו, היו נידונים כרחוקים זה מזה וסותרים זה את זה, הנם עומדים לנו עתה להיות מעוקדים בחוברת של קשר ואגודת אמת. כל אחד מסייע את חברו, להרחבתו והעמקתו, פשטותו ושירותו. הדברים של הרב קוק מגיעים לשיא, כאשר הוא פונה בקריאה לתלמידי החכמים של ארץ ישראל. קריאה לא רק חיובית אלא גם שלילית. ואלה עניינו צריכים לקרוא קריאה גדולה. הוא מדבר אל בני הישיבות. הוא מדבר לפני 80 שנה. שמתחילה להתפתח תורה שבארץ ישראל. ואלה עניינו צריכים לקרוא קריאה גדולה. והודיעכם מהררי ציון עצמם. שהם חיים חיים גדולים. שרוב עוד בתעצומות בידם. זכור שהוא פונה פה סיפור קטנטן. באיזשהו מקום הוא גם מתוסכל מאוד. עיקרה של תורה עדיין רחוק מאוד מארץ ישראל. שהם הינם מוכשרים לפלש נתיבות ממקורה של תורה, מתורת ארץ ישראל ממש, שתחזור ותאיר את כל העולם כולו בכבודה. כאן מתחילים דברים קשים ביותר. לא במה שתחכו. לדמות מישהו אחר. לא במה שתחכו במעט או בהרבה. את הסגנון של החידוש, הפלפול והדרוש שבגולה תראו את כוחותיכם הנפלאים, יושבי ארץ מלכים. תעודה גדולה וגבוהה הרבה יותר ויותר מזה יש לכם. אתם צריכים להחזיר לנו את עטרת עוזה של תורה מקדושת חיינו הקדמונים ליושנה. אתם צריכים להתנפל לאום פסגת הנשמה האלוקית המשוטטת על הררי ציון. לינוק מסיב צל אורותיה, הכולל כל. רוח חיים פנימי יחל הפוח בלבבכם מחיי נשמות של אוויר ארץ חיים. הקדושה העתיקה, הישנה, הנרדמת ומעולפת ומתעוררת וקמה לתחיית קודש. החיים החדשים, המתעוררים והסוערים בדבר השם, בתקומת עם קודשו. הגבורה והענבה. התורה והעבודה. יראת רוממות של אין סוף. ועוד אהבת אלוקים חיים. עלו לבבכם מטל חרמון שיורד על הררי ציון. הנגלה והנצחה. התלמוד והמעשה. הגוי והכוח. ימלאו את רוחכם. והאושר והכבוד יבוא אחריו וימשך. יוטה וטיפשוטה ומראים בישין ינוסו ויברחו מהת כל חיי ארץ לי. הקיצו ורננו במרום ציון מהחיים המקוריים. חיי אור תורת אמת ורוב עוזם. לא יכבד לנו מרוב הגוונים שהננו מוצאים כבר ארוכים מספרים. שיטות והליכות עולם. כל מקצועות התורה המוסר והדם. יותר מזה ירדו לנו חדשים לבקרים. אחרי נחלי דעת ותבונה. ויותר מכל שלום עשוי ומתוקן, בתחבולה וסבלנות נכיר את הגודל והסיבור של האחדות והאהבה האלוקית. המתרוממת מעל כל הגיוני בינה ודעת. הפיסה הזו שהרב קוק מבקש לומר כאן, שחלק מן הדברים הם קשים. יסודה אחד. כשקולטים את המצווה הזו, כשקולטים את התורה ככלל, הרי שהתורה היא קודם כל הזו. כשהתורה מופיעה אליי כהרבה פרטים מנותקים, כהרבה הרבה פרטים שקשה לחבר ביניהם, כאוסף של הלכות, פסקים, ידיעות, פרקי פלפול כאלה או אחרים, שקשה לראות את המכלול שלהם. והתורה פונה אליי כך, אני לא מצליח לראות את התורה קרובה אליי. ההרגשה של משה בתום הדרך, שהמצווה הזאת היא עדיין רחוקה מישראל. הם מקיימים אותה, אבל הם עוד לא מרגישים אותה. הם מקיימים את פרטיה, אבל הם לא מרגישים עדיין את היותה כלל. הם עמדו על הר סיני, הם עוד ראו את הכל כקלה החביבה בעיני בעלה. כי אז הם פגשו את המכלול ביד. האש, ואת הלפידים, ואת כל השופר, ואת ההר השם. כשזה ירד לפרטים, פתאום באיזשהו מקום החשק לתורה, האהבה הזאת לתורה, באיזשהו מקום נעלמה, נבלעה. לפי זה גם המחפש את הפרשה הזו אם היא עוסקת בתורה. בתוך הפרשה שעוסקת בזה שאתה תודח בין הגויים, תגיע אל הגלות הרחוקה, ואז תרגיש שוב שהתורה איננה תורת חיים. אז תרגיש שוב שהתורה שייכת רק לדלת אמות של הלכה. אז תרגיש, סליחה, שוב שיש איזשהו נתק. איזשהו ניגוד בין התורה לבין המציאות, בין התורה לבין החיים שלך. ואז אתה צריך לקלוט שהמצווה הזאת, זאת אומרת, כל התורה כולה, היא בעצם מצווה אחת. המצווה הזאת היא לא רחוקה, לא מפלא, לא בשמיים ולא מעבר לים, אלא קרוב אליך הדבר מאוד, ובפיך ובלבבך לעשותך. אם נכונים הדברים לגבי תורה, הרי שהתורה נתפסת כאן בתפיסה אחרת לגמרי, מהתפיסה הפרטנית של מכלול של הרבה הרבה. יש משהו שהוא אתה, פנימי לך, יכול להתגלות את זה רק כאשר התורה המפורטת הזאת תעזור לך לגלות את זה. פרטיה של התורה אינם איזשהו רב העומד בחוץ ומתקרב אל היצל במיטתו, אלא תורה הקיימת לפנים, והרב העומד בחוץ אינו אלא מישהו שיכול לעזור להוציא אותה. תפיסת עולם שונה לחלוטין, שאותה מבקש משה להוביל את העם ליומו האחרון. קיבלו את התורה, אבל הם עוד לא קיבלו את הלב לצד. קיבלו את כל פרטי התורה, אבל התורה היא עוד לא חלק כשיעברו את הירדן, התורה עצמה תהפוך להיות חלק זו אותה שאיפה שמשה לא מצליח לממש בעצמו. הוא רוצה היה לעבור איתם את הירדן ולהראות להם איך התורה מתחברת עם המציאות. איך התורה היא מציאותית וחיה וקיימת ואיננה פרטים מנותקים מן החיים. שהוא איננו יכול, הוא משאיר להם את הצוואה הזאת. שהיום הזה כשהם עוברים את הירדן, תהפוך התורה הזאת מפרטים פרטים לתורה כוללת, שאמורה למלא את הכל, שאמורה להפוך להיות איזושהי אמת אחת שאיננה מנוגדת למהלך החיים שאתה חי כאן ולומד כאן, שאיננה מתארת את לימוד התורה כאותו תיאור של המתפיד של ביאליק, כאותו תיאור של האדם שתורתו מנותקת מהמציאות. המתארת את התורה כמהלך חיים שלם, נורמלי, שאיננו רחוק, איננו בשמיים, איננו מעבר לים, אלא קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו, שאתה מוציא אותו מתוך לי. יותר טוב, רק שני דברים. א', שנה טובה, כלומר חתימה טובה. דבר שני, בשבוע הבא, יום רביעי,